חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. החל מהלילה נכנסו לתוקף ההגבלות של הממשלה בעקבות איבוד השליטה על התפשטות נגיף הקורונה, ובמקביל נמשכת העלייה במספר החולים. מדווח צבי דסלר.
התו הסגול יונהג במתחמי קניות, מקומות בהם מתקיימת קבלת קהל ואירועים וכנסים. הכניסה עליהם היא לבעלי תו ירוק או למחזיקים בבדיקת קורונה שלילית. בבתי הכנסת ההגבלה היא מ-50 מתפללים ומעלה. ונגד גם הגבלת התקהלות באירועים פרטיים, עד 100 אנשים במקום פתוח ו-50 במקום סגור. באירועים המוניים לפי התו הירוק מוטלת הגבלה שעד 1,000 אנשים בחלל סגור ו-5,000 בחלל פתוח. בימה האחרונה נמשכת מגמת העלייה במספר המאומתים, שעומדים על יותר מ-7,900. יותר מ-950 מאומתים הותרו בריכוזים החרדיים.
נשיא בית החולים שערי צדק הפרופסור יהונתן הלוי אומר הבוקר כי קיימת ירידה של ממש בחולים קשה מקרב המחוסנים בחיסון שלישי.
המגזר החרדי עבר למשמעת בהוראת הרבנים, למשמעת בלתי רגילה. והיום הם מרוויחים מזה, ולקרב המחוסנים חיסון שלישי כבר מתחילה להיווצר עוד נתונים מחקריים מבוססים, אבל אני שומע את זה מכל עמיתיי בבתי החולים האחרים. הבולט ביותר זה בית החולים הרצוג בירושלים, הגיע בסי ל-80 חולים ועמד אתמול על פחות מ-40 חולים, כשהתופעה בולטת היא שאנחנו לא רואים מאומתים מקרב מקבלי החיסון השלישי.
מנכ״ל החינוך העצמאי הרב אליעזר סורוצקין מותח הבוקר ביקורת על משרד החינוך שלדבריו לא מסייע למוסדות להתמודד עם הקורונה והשלכותיה. פעמים קודמות זה היה אחרת.
אם היה איזה שהם כללים, אם היו נותנים משאבים לעשות כמו שעשו בפעם הקודמת, קצת יותר ריחוק, פחות צפיפות, אפילו מה שהיה בפעם הקודמת, שמשרד החינוך נתן תקציב לבתי הספר, לרשתות להצטייד במסכות, להצטייד בחומרי חיטוי, זה עזר מאוד. אין בשלב זה שום דבר.
הדברים נאמרו לבצלאל כהן במהדורת הבוקר. לקחי פרשת רכישת כלי השייט. בכירים בצהל אומרים כי בקרוב תוקם ועדת רכש למערכת הביטחון, קובי פינקלר.
אחרי שנים רבות שצהל היה זה שקבע יחד עם מערכת הביטחון את כל נושא מסגרת ההצטיידות שלו, גם בנושא הצוללות כדוגמה, גם במערך היסעורי חדש, גם בטייסות ה-F-35 וכלי נשק נוספים, מחליטים בצבא ביחד עם הממשלה להקים בשבוע הבא ועדה מיוחדת שתהיה קשורה גם לממשלה כולה, גם למערכת הביטחון, כמובן גם לצהל, כדי לדון בעסקאות העתידיות של צהל לשנים הקרובות. בהחלט שינוי מרענן וגם חשוב לאור מה שלמדנו מסיפור הצוללות.
סקר שפורסם בארצות הברית הלילה קובע כי התמיכה בנשיא ביידן הגיעה לשפל חסר תקדים בזמן כהונתו ועומדת כעת על 46%, ירידה של כמעט 7%. על פי הסקר, הירידה החדה בתמיכה בביידן מגיעה בין היתר בעקבות השתלטות הליבן מחדש על אפגניסטן עם נסיגת הצבא האמריקני. כתבנו שלמה ריזל מציין כי צבא ארצות הברית פינה ביממה האחרונה 1,100 אמריקנים מהמדינה. ולסיום. בבית הכנסת ויז'ניץ במונסי ארצות הברית נערכה לילה חתונת נכדתו של האדמור מגור. בשמחה השתתפו גדולי האדמורים בארצות הברית שהוזמנו בשבוע האחרון על ידי הרבי ובניו, וכמובן אלפי חסידי גור מארצות הברית ומישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית היום ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
המייני, המייני, אוי אלוי קיים לומום, המייני.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
שבוע הולך ומצטמצם לנו, בלגן בעולם, אוקיי, טליבן משתלטים, מה הולך? אנשים נתלים על מטוסים, רוצים לברוח, והשאלה, האם יש לאן לברוח וכנוע מבחינתנו? האם מפניך אברח? אי אפשר לברוח מבורא עולם, אפשר לברוח אליו, וננסה היום קצת לראות איך אפשר מצד אחד להבין מה אני צריך, מה אני באמת צריך, מי אני למצוא את האני שלי, ובד בבד לקבל עצה לשבורי הלב. לפעמים אתה מרגיש סבור לב. תקשיב, אני לא יכול יותר, אין לי חשק, אני לא רואה שום עתיד ורוד, אני לא רואה שום דבר. תקשיב הרב, אני אין לי כוח לשום דבר. ננסה לראות מה קשור לפרק כף זין בתהילים, כשאנחנו אומרים השם אורי ואישי. בואו ננסה להבין מה דוד המלך אמר במזמור הזה. נוהגים להגיד את זה בתקופת אלול, יש אפילו יותר, מאלול עד שמחת תורה, יש אומרים פעמיים ביום, ואנחנו ננסה לראות בעזרת השם מה המזמור הזה אומר, מתי דוד המלך אמר את זה, אולי טיפה יותר נתחבר למזמור, ולאחר מכן נקבל כמה עצות מעשיות, מה קורה אם אנחנו עוברים תקופה של שברון לב קצת, בסדר? וסתם זה לא קרה לכם אף פעם, אבל על הצד זה יקרה לשכנים שלכם, נדע מה לעשות. אז יקירה, הייתי באולפן, ברדיו קול חי, לא אחר מאשר מוטי קרופ פרט טכנאי, רדיו קול חי, שידור חי, 92.8 או 93 FM, קצת בגלל השריפות בירושלים, היה קצת בעוד קליטה, וחזרנו, מה שנקרא בקורסי הכוחות, ובאולפני דברות, וברשת מאיר לבוביץ' היקר. בואו נתחיל, יאללה. ומה נתחיל? חודש אלול, כידוע, אלול ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. בסדר, ידוע, מוכר. רוב האנשים מתייחסים לראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אבל אם שמנו לב או לא שמנו לב, סופי תיבות, זאת אומרת, האות האחרונה מהתיבות, זה תמיד האות יוד. אני לדודי. האות יוד בסוף, לי, דודי, לי, זאת אומרת ארבע יודים. כדי לרמז שני דברים עיקריים. האחד, ארבעה יודים, כידוע, בגימטריה, 40. חודש אלול הוא בעצם פתיחה ל-40 יום סך הכל, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שהם הימר את רצון. זה רמוז בעני לדודי. ארבעה יודים. מעבר לזה כתוב בספר היצירה שבורא עולם ברא את חודש אלול באות יוד. בסדר? לכן יש משהו באות יוד שצריך לחבר כל אחד מאיתנו לאיזושהי נקודה פנימית. כל אותיות התורה מתחילות מאות יוד בעצם. אות יוד זו נקודה. זה נקודה של הראשית. לכן גם שם ההוויה, אחד משמות הקדוש ברוך הוא, זה אות יוד, אות ה', אות ו' ואות ה'. הכל מתחיל מנקודה אחת פנימית שהיא מתפשטת. מה הכוונה? אנחנו יודעים שהאות יוד, שנכתוב יוד, זה יוד וו דלת, נכון? האות יוד, כאשר כותבים אותה במילוי, מה שנקרא, אז היא נכתבת יוד וו דלת. מסבירים חז"ל, היוד זה נקודה, זה פוטנציאל, זה הבכוח, ואז יוצאים לבפועל, יורד קו אחד למטה, מהיוד הופך להיות וו, זה קו אחד למטה, איזושהי יציבות, ואז האות דלד זה התפשטות של הקו לשטח. זאת אומרת, זה נקודה, קו, שטח. בסדר? זאת אומרת, זה מחשבה, זה אות יוד. וו זה הדיבור, כי הדיבור בעצם מחבר בין המחשבה הוא מגלה את המחשבה שלנו החוצה, הוא גם מחבר בינינו, בסדר, דיבור מקשר בינינו, לכן האותיות זה המחשבה, וו זה הדיבור, והדלת, ההתפשטות, זה המעשה. בחודש אלול אנחנו צריכים לחפש, כידוע שהמילה אלול, מלשון חיפוש, לחפש את מי הרב,
את מי לחפש?
אני אגיד לכם, לחפש את האני לדודי ודודי לי. אני רוצה לחפש את עצמי. רוצה למצוא, מה קורה לפנגר? איפה הוא נעלם? כאילו, אייקה! מה קורה איתך? תעשה חשבון נפש, עברה שנה שלמה, נו. אתה אמור להגיש את הגרסה הטובה יותר שלך עכשיו בתשפ"ב. איך אני עושה את זה? בורא עולם בא לקראתנו. ובחודש אלול, המלך בשדה, זאת אומרת, האילוסטרציה של הקשר שלנו עם אלוקים, בחודש אלול, הוא מגיע אחרי חודש אב, מבחינה של אב הרחמים, חודש של המלך בשדה, זאת אומרת, אין דיסטנס, אין, לא צריך לתת את כל הפרוצדורה, להגיע לארמון, ואיך להסתדר, וצדר לי פגישה עם המלך. לא, המלך בשדה, חודש שלו לקרבה מאוד מאוד מיוחדת, מצד אחד, הכנה לראש השנה, שם כבר המלך בארמון, אנחנו ממליכים אותו עלינו, מקבלים עול מלכות שמיים, ביראה, זה כבר הימים הנוראים, ואז מגיעים לפסגה, במידה מסוימת של יום כיפור, ששם זה כבר ממש אחדות כמו זוגיות, אנו, אתה הוא אבינו או דודנו ואנחנו רעייתך, ככה אומרים את זה בתפילות יום הכיפורים, כמו רעיה לבעלה. ולכן הנקודה העיקרית מבחינתנו זה למצוא את האני. אז מה קורה איתי? כאילו מה, מי, מי, מה, מה, מה איתי? איפה הנקודה הזו שאיתה אני צריך להתחיל? ואני אומר את זה מכיוון שאני אקח את דוד המלך כדוגמה. דוד המלך עבר הרבה מאוד קשיים בחייו ולא זו העת להרחיב, אבל הוא כותב מזמור אחד שנוהגים לקרוא אותו דווקא בחודש אלול, מזמור כבזיין בתהילים. במזמור הזה אנחנו הרי יודעים לדוד השם אורי ואישי, זה המזמור. מתי דוד המלך כתב אותו? אתם יודעים? הרי כל המזמור הזה, תקראו אותו פסוק פסוק, תראו המון פסוקים של ביטחון, של אמונה. סתם כדוגמה, השם מעוז חיי, ממי יפחד? תחשוב, דוד המלך, הוא נמצא, תכף נראה, במצב של סכנה, של אכזבה, הוא שבור, תכף נבין גם למה. והוא נותן לעצמו מילים של עידוד, פסוקים של חיזוק, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. תבינו, הוא כאילו כותב את זה, אבל הוא לא כותב את זה סתם, כי הוא אומר את זה, הוא חי את זה, הוא נושם את זה. גם אנחנו צריכים את זה מדי פעם. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, אל תסתר פניך ממני. ובסוף מסיים עם פסוקי תקווה, קווה אל השם, חזק וימץ ליבך, וקווה אל השם. דוד המלך כתב את המזמור הזה, כאשר הוא היה מרוסק. מה זאת אומרת מרוסק? דוד המלך עבר לגור בציקלג, ציקלג שם של עיר, יחד עם 600 איש אמו, נשים, זקנים וטף. בשלב מסוים הוא יוצא לעזור במלחמה למלך אחיש. הוא יוצא לעזור במלחמה, ובינתיים העמלקים חודרים לעיר הזאת, וכאשר דוד המלך יצא לעזור במלחמה לאחיש מלך גת, הוא לקח את כל הגברים איתו. אז בעצם הוא הפקיר את השטח לטליבן, תמביא להבדיל, להשתלט על העניינים שם. עכשיו דוד המלך חוזר בשלב מסוים, ומגלים את גודל האסון. הטליבן השתלט שם על הכל, העמלקים של דאז השתלטו על הכל, ורק תחשבו מה קרה. הם לקחו את כולם בשבי, הם ציימו, גם הטליבן שיחקו את הנחמדים, ראית קופצים טרמפולינות, נוסעים במחוליות מתנגשות. לא, אנחנו לא רוצים לעשות בלגן, חד ושלום, חד ושלום. אבל בשלב מסוים תבינו שהעמלקים, הטליבן דאז, לקחו את כולם בשבי, נשים, ילדים וטף, פשוט בזזו הכל, שרפו הכל, ודוד המלך מגיע, ותבינו את הפסוק עד כמה שהוא מגיע שבור ורצוץ, כאשר אין להם לאן ללכת, הם מבינים שנרס הכל, והם בוכים. דוד המלך בוכה, העם בוכה איתו, עד שהם לא מסוגלים כבר לבכות יותר. תחשוב, כל הגברים, איפה הנשים שלנו, איפה הילדים, רק לחשוב מה יכול להיות, אימא, וכולם מפנים אצבע מאשימה לדוד. אתה אשם. למה אתה אשם? איפה, כביכול, איפה הראש שלך? למה לקחת את כל הגברים ויצאת לעזור להחיש מלך גד? תשאיר פה כיתת כוננות, לא יודע מה, תשאיר פה קבוצה של לוחמים. מה אתה, זה הפקרות? ודוד המלך עם האצבע מאשימה, בשלב הזה מרגיש שבור. גם את הבית של דוד המלך עם הנשים שלו, גם לקחו בשבי. דוד המלך כביכול שבור. מה הוא יעשה? אף אחד לא תומך בו, אין לו עם מי לדבר. אנחנו גם מרגישים ככה. אולי לא אתם, אבל אתם יודעים. שאתה מרגיש שאתה שבור, אין לך עם מי לשתף, אתה רוצה לדבר עם מישהו, אבל מה כבר יגידו לך? יגידו לך את המשפטים שאתה מכיר, ועוד פעם, כן, שב, תלמד, וזה יעבור לך. אתה מרגיש, ריבונו שלמה, אבל הרב, זה לא עובר לי, זה לא עובר לי, מה אני עושה? ואתה מרגיש חסר עונים, את מרגישה חסרת עונים, ופה אנחנו צריכים לחזור לנקודה, ליוד, לעני, להבין שהעני, מחליפים את האותיות, זה עין. עין, פירוש דבר, אני רוצה להתחבר לאין סוף, לאין עוד מלבדו. אני רוצה להתחזק שגם כי ילך בגי צל מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. לא משנה מה קורה בחוץ, לא משנה מה התחזיות, לא משנה מה עברת, ואתה בעיני הבשר ודם שלך לא רואה שום ישוע. סופו של דבר, אם אני אחזור לפנימיות, למלך בשדה, מה שנקרא שבורא עולם איתי, זה הדרך היחידה לשרוד פה. וזה מה שדוד המלך אומר. דוד המלך בפרק הזה של תהילים בעצם מחזק את עצמו, מעודד את עצמו, והסוף הסיפור היה הרי שהוא הולך לשאול באורים ותומים, האם לצאת למלחמה נגד המלכים. הם נחו, לחו בשבי, טליבן טליבן, אבל תקשיב, אנחנו לא יודע מה, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. שואל באורים ותומים ואומרים לו, צא למלחמה. הוא אוסף את אנשיו, יוצא למלחמה, ומצליח ברמות אחרות, לוקח את כולם חזרה, מציל את כולם, לא נגעו בשערה אחת של יהודי או יהודיה, מחזיר את כל השלל, והסוף טוב, הכל טוב. אבל חז"ל אומרים שזה נהיה הסוף טוב, הכל טוב, רק בגלל החיזוק באמונה הזאת. רק בגלל המצב שזה נראה ש... אתה יודע מה? אין סיכוי. אין, הלך, הלך, הכל הלך. וזה אני, הרב, זה כביכול, הוא מרגיש שהוא השם, איך לא חשבתי כביכול? איך לא השארתי פה קבוצה של גברים? צורך העניין, גם אם עשינו טעות, גם אם הרגשנו ש... אתה יודע, הרסנו הכל. הרסנו הכל. בוא נקבל כמה עצות, אנחנו אמרנו עצה אחת, אבל כמה עצות לעזור לשבורי הלב שמרגישים שהרסו הכל. אנחנו נתחיל, הכותרת עצה לשבורי לב, לקחתי מהספר של ליקוטי רשימות, של הרב ווכט פייגל, כן? המשגיח הידוע מלייקווד, יש ספר שנקרא ליקוטי רשימות, על כל מיני דברים מהחגים, אז בכרך של אלול וראש השנה, ימים נוראים, יש כותרת, נפגשתי בה אתמול, שכתוב שמה, עצה לשבורי הלב. לאנשים שבורים, אמרתי, בוא, אני רוצה, לא שאני שבור, חס ושלום, אבל מעניין אותי, תן לי עצה לאנשים שבורים. והוא כותב כך, סיפר המשגיח, זה הרב ווכט פייגל, על אדם פלוני שמצליח מאוד. תשמע, אתה רואה בן אדם שממש מצליח, עוסק עם רבים, פועל גדולות ונצורות. אתה רואה, אתה עכשיו, בלי עין הרע, מצליח. בגדול, הרב, בגדול. אמר המשגיח, אותו אדם, אתם רואים אותו? הוא היה שבור, בלי שמחה וסיפוק. אתה מבין? כלום. אין שמחה, אין סיפוק. איך, כמו החום הזה בחוץ, לפעמים אתה מרגיש, תאמין, לא, אין חשק לעשות כלום, כלום הרב, אני גמור מהחום הזה. יופי. וברוך השם, הוא יצא ממצבו ונהפך לאיש אחר. איך יצא ממצבו? הקשיבו, הקשיבו לעצה. הוא אומר כך, על ידי שהתחיל לעסוק עם הרבים. שמעתם? אם אתה נמצא במצב שאתה מתחפר בתוך עצמך, לא טוב לך עם עצמך, לא טוב לך עם הסביבה שלך, אין לך כוח להמשיך. אומר הרב, טען המשגיח שיש הרבה אנשים שבורים ולא מרוצים. תשמע, יש הרבה אנשים שבורים ולא מרוצים, למרות שאולי זה נראה שכולם הולך להם בחיים, איזה כיף להם, כיף להם, בעזרת השם. בקיצור מהרב, יש הרבה אנשים שהם שבורים ולא מרוצים, ואם הם היו עוסקים עם הרבים, ולא היו חושבים על עצמם כל כך הרבה, עד רבה היו נראים אחרת. שמעתם? אם אדם היה עוסק עם הרבים, תפסיק להתעסק עם עצמך, מה אני רוצה, כמה קשה לי, לא טוב לי, וכן הלאה. צא קצת, תרחיב מה שנקרא את המעגל של האני שלך לעוד אנשים. ושאלו, האם אנשים השבורים יודעים מהסוד הזה? שמע, חשפנו פה סוד, אתה יודע, ענק. האם האנשים השבורים יודעים מה שאמרת לכם כרגע? אז הוא אמר שאם היו עוסקים עם הרבים, היו נראים אחרת. אמר משגיח, צריך לזה זכות. כדי לדעת את מה שאמרת לכם עכשיו, לכם יש זכות. וגם כנראה לי קצת, בזכות שקראתי את זה, אז לדעת אם אתם נמצאים במצב של שברון לב, אל תישארו בבית ותרחמו על עצמכם, כי זה לא מקדם. העצה של הרב, פשוט להיות עוסק עם אנשים אחרים. לכו לשיעור, לכו, לא יודע, תתנדבו, תצאו מהבית, תחשבו איך אני יכול להועיל לאחרים, ואז אומר הרב, אתם פשוט מרוויחים שאתם מפסיקים להתעסק עם עצמכם. אמרנו שאני לדודי ודודי לי, אז אמרנו שהחודש אלול נברא באות יוד, אז היוד זה נקודה, כאן מתחילים, אבל היוד מתפשטת. מה זאת אומרת? אמרנו, זה הופך להיות וו, דלת, תתקדם, צא, תתחבר לקרקע, אבל תצא החוצה. ולכן, קחו עוד כמה נקודות, אולי למחשבה, תכף נקרא מה הוא כותב, אבל למעשה, א', בוא נגדיר את זה, תנו לעצמכם להיות אנושיים. כאשר אתם מרגישים שבורים, זה לא סתם קרה. מן הסתם עברתם איזו תקופה, איזושהי עננה של כדרות עומדת מעל ראשכם. אני לא אוהב להיות בלחץ, אבל רב, צריך להיות בשמחה תמיד, ואני ממש לא בשמחה, הרב. רק מהלחץ הזה אני נהיה בדיכאון, בסדר? אז קודם כל אני רוצה לתת לעצמי permission to be human, קוראים לזה. אני רוצה רשות להיות בן אדם. אני בן אדם, ויש לי עליות וירידות, ויש לי זמנים טובים יותר, זמנים טובים פחות. זה לא קשור אלול, לא אלול. אני נותן לעצמי רשות להיות אנושי. מעבר לזה, אני רוצה לדאוג לעצמי. תדעו לכם, כשאתם מרגישים שבורים, במודע או לא במודע, אתם מזניחים את עצמכם. אוכלים שטויות, לא מתקלחים, לא בא לי כלום, ישנים, שעות לא שעות. זה רק מחריף את הבעיה. אתם אנושיים, אין לי בעיה. כולנו כאלה. אבל תתחילו לדאוג לעצמכם, אחרת המצב יהיה גרוע יותר. אבל מי פה ואיך פורצים דרך? כל זה ועוד, אחרי הפסקה קצרה, וכבר נחזור.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
האכיפה עולה מדרגה. בימים אלו מתפשט במהירות נגיף דלתא ומסכן את שלומם של המחוסנים והלא מחוסנים. כדי למנוע את התפשטות המגפה, מוגברת האכיפה באמצעות הטלת כנסות והגשת כתבי אישום פליליים נגד מפרי בידוד, הפעלת אמצעי אכיפה טכנולוגיים מתקדמים, אכיפת החובה לעטות מסכות בחללים סגורים ונוכחות מוגברת של פקחים ושוטרים. ישמעו להוראות וזכרו, הבריאות של כולנו בידיים שלנו. איתכם, משטרת ישראל והמשרד משרד לביטחון הפנים. יש בוקר ויש בוקר טוב עם משקאות החלב לקפה של תנובה. משקה חלב לקפה ומשקה חלב בטעם וניל. בוקר טוב למהדרין, יש תנובה.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה, לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה, לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה, לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן, בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זרקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה, לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
אתה צריך אחד כזה במהירות. חדש ובלעדי בנתיב מובייל. גאים להציג את סדרת מכשירי הדגל הכשרים והחדשניים ביותר. תומכי דור 5 לשנת 2021. מגוון מכשירים החל מ-790 שקלים. חייגו עוד עכשיו למוקדי המחירות של נתיב מובייל במספר 074-700-1717. 074-700-1717. נתיב מובייל.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. לקראת החזרה ללימודים וחגי תשרי, אנו נערכים במבצע חיסונים ענק. את החיסונים יוכלו לקבל בני 50 פלוס או בני נוער מעל גיל 12. אני קורא לכולכם להגיע ולהתחסן. אל תהססו.
המבצע יתקיים בימים שלישי ורביעי 17 ו-18 באוגוסט, בין השעות 6 בערב ל-2 בלילה, ברחבת כיכר ספרה. יש להגיע עם תעודת זהות ואישור ההורים.
זהו, חזרנו לשגרה וזה הזמן לעשות עסקאות טובות. אמרתי לכם עליית מחירים? הנה זה קורה. ואתם עדיין יכולים לנצל את ההזדמנות ולרכוש קרקע בפרדס חנה קרקור במקום נחשק ומרכזי. בטרם רכישת הקרקע חשוב לבדוק את העסקה היטב. אז זהו, שאת זה כבר עשיתי עבורכם. מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום הקרקעות שמתאימה עבורכם עסקה מושלמת. נצלו את ההזדמנות והתקשרו עכשיו כוכבית 5751. במחיר של 139,000 שקלים, יש לכם קרקע במקום מושלם. כוכבית 5751. בהצלחה.
מאזינים יקרים, בימים אלו עתידם של אלפי ילדים וילדות מונח על כף המאזניים. האם הם ילמדו בחינוך תורני או לא? רק ההסעה היא שתקבע. לא משאירים אותם בלי הסעה ללמוד תורה. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות. 1-700-50-66-22. 1-700-50-66-22.
עכשיו במחסני חשמל, גם כפל מבצעים, גם חגיגת מתנות וגם התחייבות למחיר המשתלם ביותר.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם היום נותנים עצות לשבורי הלב. זה ודאי לא אתם, אבל שתדעו מה להגיד לאחרים. ממילא לקחנו דוד המלך כדוגמה. דוד המלך עם כל מה שהוא עובר בחייו, בשלב מסוים הוא כותב מזמור ש... גדולי ישראל החליטו, חכמי ישראל, לשלב אותו בחודש אלול, דווקא ב-40 יום האלה, ואפילו יותר עד שמחת תורה, כדי לחזק אותו עם המילים, עם הפסוקים, עם המשמעות, ובפרט בקונטקסט הכללי. זאת אומרת, ברגע שאתה מבין מתי הוא כתב את זה, זה לא שסתם, אתה יודע, חיים יפים, ובואו נכתוב את זה מזמור תהילים, אתה יודע, קצת לנפש, לא. הוא נמצא במצב ממש קשה. אמרנו, הוא יצא למלחמה, לעזור למלך אחיש, לאחיש מלך גת, והוא חוזר, והוא מבין, הוא עשה טעות. הנשים שלו, כל הנשים אחרות, כל הילדים, לקחו אותם בשבי, דוד, אתה, השם, רצו לסכול אותו, חזל אומרים. והוא אומר את הפסוק הבא, וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו. תקשיב, זה, אני, לכאורה, אתה רואה, גם דוד המלך, נכון? דוד המלך בוכה, אה? הוא לא ישר קפץ, הכל לטובה, וברוך השם, אתה יודע, שר הביטחון בחובות הלבבות, נכון? זה האמת, ככה צריך לחיות. אבל אתה רואה שגם אנחנו אנושיים, ואתה רואה שאפילו דוד המלך, וישא דוד והעם אשר איתו את כולם ויבכו, לא קצת אומרים איזה דמעה, תראה מה קרה. עד אשר אין בהם כוח לבכות, אומר שמואל הנביא, שאין זה ספר שמואל, עד שאין להם כוח יותר לבכות. זאת אומרת, הם הגיעו למצב כאילו, מה יהיה עכשיו? אני לא מאמין, מה יהיה עכשיו? ומתוך הנקודה הזאת, אמרנו, הבחינה של האות יוד, ההתחלה, הגענו לתחתית, בפנימיות שבפנימיות, לא נשאר כלום. מפה מתחיל לצמוח. הוא מחזק את עצמו בפסוקים שאמרנו בכל הפרק הזה, אתם מסתכלים בפרק אצלכם, השם העוז חיי, ממי יפחד, דוד המלך מחזק את עצמו. זאת אומרת, הוא מבין, ברור שהמצב קשה, אבל הוא מתחיל לחזק את עצמו, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, קבל השם, חזק ויאמץ ליבך. יפה. אז הוא מחזק את עצמו מתוך האפלה שהוא נמצא, ופה הוא נשאל, שואל בהורים והתומים, באמת יוצא למלחמה ומנצח, ואחת הסיבות שהוא מנצח ומחזיר את כולם, ברוך השם, בריאים ושלמים, בזכות האמונה הזאת, בזכות הביטחון, בזכות שגם אנחנו נשברים זמנית, כמה שתי מהר לאסוף את עצמנו ולהתקדם הלאה. ולכן קראנו מספר ליקוטי רשימות של הרב ווכטפייגל מלייקווד זכר צדיק קדוש לברכה, עצה לשבורי הלב, קודם כל, תצא קצת מהאני שלך. אל תתחפרו בתוך הדיכאון והעצבות. צאו, תעזרו לאנשים אחרים. תהיו עסוקים באנשים אחרים. זה יסיח לכם את הדעת מעצמכם. גם אם לא תהיו עסוקים אנשים אחרים, אבל צאו לשיעור, צאו מהבית, תראו אנשים אחרים סביבכם. נקודה מאוד חשובה, ולא להתחפר פנימה מצד אחד. מצד שני, פעם אחת, מסופר באותו ספר, הגיע אליו יהודי, שהיה שרוי במצב רוח קשה מאוד. הגיע אדם לרב במצב רוח קשה מאוד, ולא עלינו, הוא איבד את כל שמחת החיים שלו. אתה מבין? איבד, זהו, אין. איפה זה? לא יודע מה. אמר רבי מנימין, לא מוצא, לא מוצא את זה. איבד את כל השמחת חיים שלו, וסבל מהרבה דמיונות, איך שאנשים רודפים אותו. וואי, תראה מה זה סוג של חרדה, לא חרדה ממה שיקרה, שאולי קורונה, לא יודע מה, אנשים רודפים אותו. תחשב על ההרגשה, אתה, כל מקום שאתה הולך, אולי רודפים אותי, אולי מסתכלים עליי, מה היית אומר לבן אדם כזה? המשגיח, הרב, לא נכנס לוויכוחים איתו. לא אמר לו שטויות, השם שוב, לא יודע. הוא לא נכנס לוויכוחים איתו, לא התחיל להגיד לו תקשיב, לא שוב, איפה, איפה האנשים האלה? לא, לא, הוא היה איתו. עד הרבה, הלך עם המהלך שלו. לא זרם איתו, אוקיי, רודפים אחר, רודפים אחר. בסדר, בוא ננסה להבין מאיפה המחשבות מגיעות, בוא נראה מה אנחנו עושים. ואמר לו, אף על פי כן, אל תתפעל. כאילו בסדר, שירדפו אחריך. חזק וברוך, מה שנקרא. שימו לב טוב, טקטיקה מאוד מעניינת. לא מתרגש מהמחשבות האלה. היי, מפחידות אותי. אמא, מה יהיה? אז ידוע הסיפור הזה שהיה פעם איזה אבא אחד וילד שמלכו ללונה פארק לרכבת שדים שם, אתה יודע, רכבת שדים, או להבדיל בגרסה היום של, אתה יודע, עדכנית יותר, לא יודע איך קוראים לזה, Crazy Mary או המבוך, יש כל מיני, תבין, כל מיני במקומות בארץ, שיש לך כאילו, פעם שלחו אותי גם כן, מטעם הידברות, היה לנו תוכנית שהנושא שלה היה פחד, ושלחו אותי לכזה דבר, למבוך כזה, בסדר? וזה מפחיד, אוקיי. אני, אתה יודע, נכנסתי לבד, הם מפחידים אותך שם. אבל מה זה מפחידים אותך? זה הכל אשליה, הרי, נכון? זה הכל, תדליק את האור, זה הוא עם התחפוש, אתה לא מתבייש, כאילו, ואתה, ראיתי אותך מקודם, כאילו, והכל דמיונות, באים לך עם כזה מסור חשמלי, ואתה כאילו, לא! די, שיעשו לך משהו, תטבע אותם עד 120, הרי, נכון? אל תדאג, לא יקרה כלום. אבל זה אשליה שמפחידה את הבן אדם. אז הרב אמר, בסדר, אל תתפעל מהם. אל תתפעלו גם לא מהמחשבות של עצמכם. זו נקודה מאוד חשובה. לא שאני מנסה להילחם מחשבות האלה, או לא אסור לחשוב ככה. אני לא מתפעל, שימשיכו לצעוק. רוצים לרדוף אחריי? שמע, תן להם חתימה אפילו, אחי. זה כנראה סלב כזה, שרודפים אחריי עד כדי כך. זה נהדר מאוד. אומר הרב, אמר לו, אל תתפעל, ותמשיך הלאה. שמעתם? אל תתפעל, ותמשיך הלאה. טען אותו אדם, אנשים יש להם טענות וקפדות כלפיי. אותו בן אדם אומר לו, כן הרב, לא רק שרודפים אחריי, זה לא רק בדמיונות, אנשים את מקפידים עליי וכועסים עליי, כאילו לא יודע, עשיתי ככה, עשיתי ככה. אמר לו המשגיח, תקשיב, אני משגיח. מי שמקשיב לי, יש לא משגיח קשרות, כן? משגיח רוחני בישיבה. אז הוא אומר, ואני מתעסק עם ציבור, ואין מישהו כמוני אומר שיש עליו טענות וקפדות כמוני. מה זאת אומרת? הבחור אומר לו, הרב, אנשים מקפידים עליי, כועסים עליי. אז הוא לא אמר לו, תתעסק עם זה. הוא אמר, תשמע, גם אני משגיח. זאת אומרת, אני עובד עם אנשים כל הזמן, ומן הסתם יהיו אנשים שלא אהבו את מה שעשיתי, ויש להם טענות כלפיי. כאילו, תשמע, גם אני כמוך. כידוע בסיפור של רבי נחמן עם ההינדיק, אותו אחד שחשב שהוא תרנגול הודו, וירד מתחת לשולחן, וניסו להוציא אותו ולשכנע אותו, אתה לא הינדיק, אתה לא זה. עד שמישהו אחד, חכם, ירד איתו, מה שנקרא, בגובה העיניים, ואמר לו, גם אני תרנגול הודו. כאילו, סדר, אחי, כולנו באותה סירה. היי, אבל אתה רב חשוב. מה נראה שרב חשוב? אין לו בעיות בדיוק כמוך? כולם עוד מתמודדים עם אותו דבר? תלוי אבל באיזה רמה ובאיזה כלים יש לו להתמודד. והוא אומר, ואני לא מתפעל. יש לי הרבה אנשים אומרים עליי ביקורת, לא מתפעל מזה. אם הייתי נעצר, אומר לו הרב, אם הייתי נעצר ומתפעל, זאת אומרת, אם הייתי לוקח ללב כמו שאומרים עליי, עד רב אומר, הייתי כבר מזמן שבור ורצוץ לרסיסים. איזה גילוי לב אמיתי. רב, קודש קודשים, צדיק יסוד עולם, מספר לי על החבל, על אחד התלמידים, תדע לך גם אני. יש עליי ביקורת, ויש אנשים אומרים עליי ככה, אומרים עליי ככה, ואם הייתי עוצר ומתפעל, אם הייתי לוקח את זה ללב, מה שנקרא, הייתי מתרסק לרסיסים. אסור להתפעל, אומר לו, ואסור להיעצר. שמעתם? להתקדם. אל תעצר, אל תתרגש מה שאומרים לך, ולא, עד רבה אומר, תמשיך הלאה. עכשיו, טען הלאה, עכשיו יש לו עוד טענות. לא רק שיש רודפים אחריו, לא רק שיש אנשים שטענות עליו, עוד דבר, הוא לא מסוגל להתפלל. לא מסוגל להתפלל. אמר לו המשגיח, תראו מה שהרב אומר לו עכשיו. אמר לו רב, גם לי יש מצבים שאני לא מסוגל להתפלל. את האמת אני אגיד לך, גם לי יש מצבים שאתה יודע. לא בא לי אחי להתפלל, או אפילו לא מסוגל להתפלל. וכי אומר, אני מספר למישהו? הוא אומר, ואם הייתי מספר את כל החולשות שלי, היו זורקים אותי. שמעתם? הרב, הצדיק, האדם משכמו ומעלה, אומר, אם הייתי מגלה את כל החסרונות שלי, מה שנקרא, את כל הקשיים שלי, היו לא משאירים אותי יום אחד בתור משגיח. ואני חושב שיש פה משהו, מה זה אמיתי? הכוונה היא, אתה יודע, אנחנו רואים אנשים שנראים לנו ש... לא יודע, הם תקתקים אותה. הם מצליחים, הם צדיקים, הם לא משנה מה. אם הם היו אומרים בגילוי לב, אני חושב, אבל אני יודעתי שכולם מתמודדים, כל אחד לפי דרגתו, אז הרב מנחם את הבחור, תקשיב, אני בדיוק כמוך, וזו נקודה כל כך חשובה, אתה יודע, אדם שלו פחד לדבר מול קהל, והוא אומר, תקשיב, יש כאלה, איך הוא מדבר, זה, תאמין לי, איזה ביטחון יש לו. נראה שהוא לא פחד, נראה שגם עכשיו הוא אין לו חששות ופחדים. כל דבר, קחו כל דבר שאתם רוצים להצליח בו, ואתם רואים את אלה שמצליחים, לא משנה מה, אתה רואה תורה, אתה אומר, איזה מתמיד הוא, איזה מתמיד הבן אדם, הרב, אין יום ואין, לא יודע, זה לא נתפס בכלל. נראה לך שלא קשה לו? נראה לך שאין לו רגעים שהוא רוצה לישון במיטה בכלל? נראה לך שאין לו, אין לו רגעים שהוא בכלל רוצה לקום? אני אומר לך שלכל אחד יש את זה. אז הרב בגילוי לב אומר לו, תדע לך, אם היו יודעים את הקשיים שלי, עד הרבה אומר, הייתי מספר את זה, אז היו זורקים אותי ולא משאירים אותי פה. לכן הוא אומר, לא להיבהל ממצבים, לא להתרגש ולא להיעצר. והוא מסיים ואומר לו, לעם ישראל יש כוח לעבור את כל המצבים עם גבורה עצומה. שמעת? לעם ישראל, ואתה חלק מנו, ואת חלק מנו, יש לו כוח לעבור את הדברים בגבורה עצומה, בלי להיעצר ובלי להפסיק. העיקר זה הרוח, לשמור על הרוח. לכן אומר, עדיף להתעסק בטובת הכלל, ככה לא יחשוב על עצמו יותר מדי, וגם זכות הרבים תעמוד לו. יקיריי, לענייננו. שמעתם? רב ענק ועצום, מוריד את עצמו לגובה הבחור, ומבין אותו, מרגיש אותו, מזדהה איתו. לא יש שם דפדף אותו, שטויות, אבלים. לא, להפך אומר לו הרב, גם אני חווה את זה. גם לי יש רגעים קשים, גם לי לא בא להתפלל, גם אני, אם היו יודעים את החסרונות שלי ואת התמודדות שלי, היו פטרים אותי כביכול, אומר לו. אני חושב שיש פה נקודה שכל אחד מאיתנו צריך להתחזק בה. כולם עוברים רגעים קשים בחיים, אבל מעבר לכל, אל תסתכלו אצל השני. אני אסביר מה אני מתכוון. הייתה פעם ילדה אחת, שאתה גרה, עליהם ככה, הר, והיישוב שלה היה במעלה ההר. אל מול ההר שלהם היה ודי, נחל, ומעבר לנחל היה הר נוסף עם יישוב נוסף. והבית שלה היה הבית הראשון, או שעכשיו בשריפות, אתה יודע, הקו הראשון של המושב, הקו עם הנוף הכי יפה, ואתה יודע, עם הרמת סיכון הכי גדולה. אז היא הייתה בבית, בקו הראשון של המושב, והיא הייתה מסתכלת על המושב השני. והבית הראשון במושב השני, ממול, בהר השני, היה בית עם חלונות מזהב. תארו לעצמכם, בית עם חלונות מזהב. לא יודע אם סיפרת את הסיפור הזה או לא, אבל זה טוב לסיים את זה. ממילא היא קינתה בבית הזה. איזה כיף להם, יש לבית עם חלונות מזהב, איזה מדהים, תראה עם החלונות מזהב, איך הבית עצמו נראה. ויום אחד היא גדלה, והיא קיבלה מתנה, ככה, אופניים. היא אמרה לי, אמא, אם אני רוצה לרכוב עם האופניים, לכפר השני, קצת לראות שם, לא יודע, אף לא הייתי שם. אמא שלה מסכימה, ואמרת לה לחזור בזהירות, יורדת מההר שלה, עוברת את הנחל, עולה להר השני, והיא מגיעה לבית עם החלונות מזהב. הבית שהיא כל כך, הקנאה שלה יצאה לבית הזה, כל כך היא דמיינה, איזה כיף לאנשים שגרים שם, הם בפסגת העולם. היא הגיעה לשם ופתאום, כשהיא מתקרבת לבית הזה, היא רואה שיש לו חלונות רגילים. מה זה, אפילו מלוכלכים קצת, אני אגיד את האמת, אפילו מאוד מלוכלכים. מה זה, זה אכזבה. זה הבית שחשבתי בחלונות מזהב. שנים, הלב שלי יוצא להם, זה כיף להם, הלוואי בניתי כזאתי. ואז ככה, בהרגשה של אכזבה, או שסתם בתים רגילים, היא מסתובבת כדי לחזור חזרה. אז היא זורקת מבט על המושב שלה, אבל מהצד השני, היא רואה את הבית הראשון בקו העצים. היא רואה את הבית שלה. ופתאום רואה של הבית שלה, מההר השני, זה נראה שיש מה? מה? יפה, חלונות מזהב. השמש פשוט משתקפת. באמת, בבית שלי יש לי חלונות מזהב. ואז היא חזרה חזרה, והבינה את המסר שכל אחד מאיתנו מבין עכשיו, שיקיריי, כולם בגדול באותה סירה, כולם מתמודדים. זה נראה אולי שמישהו אחר קל לו יותר, או מצליח יותר, זה תקופה. וגם דוד המלך, שתבינו, אנחנו לא יכולים להבין מי זה בכלל דוד המלך, שכותב את כל ספר תהילים, שהולך להיות משיח בן דוד מנו. כותב מזמור כף זין בתהילים. אנחנו קוראים את זה דווקא בחודש שלול. מזמור שהוא הרגיש שזהו, נשבר הכל, הוא עשה טעות. הוא והעם בוכים עד שאין להם כוח לבכות יותר. אבל מפה, מהאותיות הזאת, הם מתחילים מההתחלה, פותחים דף חדש, יוצאים ללחמה, ומחזירים את הכל הרבה יותר טוב, הרבה יותר בעוצמה, עם הרבה יותר אמונה וביטחון. עד כאן להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם, יום ראשון, או יום חמישי בלילה, מי שאיתנו ברדיו, 12 עד 2 בלילה. שלכם יום מקסים, בשורות טובות, להתראות.